ברור שאתה מגילת רות. שבועות, לא דיברו על מגילת. חמש מגילות. אז חמש מגילות נכנסו לתנ"ך. מסדרים טובים. האמת היא שאם היינו מסדרים אותם לפי סדרם, אז זה לא היה יוצא ככה. אז היינו, איכה הייתה צריכה לצאת ממש איפה אולי במיקום הנוכחי שלה עכשיו, אבל רות ושיר השירים היו צריכות להגיע אולי בתחילת הכתובים, כן, שהם שייכות עוד לתחילת תקופת הבית הראשון, גם קהלת. בקיצור, זה גם הסדר שלהם באופן כללי בתנ"ך, כפי שמופיע לפנינו, זה שיר השירים רות, איכה קהלת אסתר. בפשטות זה הסדר שלהם בלוח שנה, נכון, זה הסדר שלהם בלוח השנה. כלומר, ברור שהסידור של חמש המגילות ביחד, וזה לא כמו שהן אמורות להיות מופיעות בתנ"ך לפי הסדר הכרונולוגי שלהם בוודאי, אלא שקיבצו את המגילות ביחד, כי זה ספרים קצרים, כמו למשל בתרי עשר. תרי עשר יש יותר אמנם ניסיון כן לסדר את תרי עשר לפי הסדר ביניהם בתוכם, לסדר את תרי עשר בתוכם לפי איזשהו סדר כרונולוגי, התחיל בהושע ולסיים, לפחות לפי דברי חז"ל, שהוא היה באמת הראשון, ולסיים בחגי זכריה ומלאכי, שהם נביאי הבית השני. אבל אצלנו זה לא ככה, פה בוודאי שזה לא ככה, אז חמש מגילות הם... באמת שאלה, על מה כותבים מגילה, על מה לא כותבים מגילה, איך זה נכנס לכתבי הקודש. חז"ל מתעסקים בזה, חז"ל שואלים, על לפחות על שתיים מהמגילות הם מתלבטים אם בכלל היה ראוי להכניס אותם לכתבי הקודש, על שיר השירים ועל קהלת. חז"ל שואלים את השאלה הזאת ומתלבטים באמת האם להכניס אותם לכתובים. בסופו של דבר נכנסו.
גם אסתר שהיא אמרה כתבוני לדורות.
כן, אסתר זה בציווי שלה, וקהלת שדבריו סותרים את אלו את אלו, ושיר השירים. אין שום דברים לא פשוטים. כן,
לפרש. מה מגדיר לגילה
כתבוני לדורות בספר? זה גם שאלה מאוד טובה. כן, הרי עם התורה, נתנה מגילות, מגילות, מגילה, כנראה יותר קצר. לכן באמת קרחו אותם בקרח אחד. כן, אבל לא, בספר אחד. תרי עשר. לכן קרחו אותם באמת בדבר אחד. וזו שאלה מאוד טובה. הגמרא מה שהיא אומרת שזה הבדל בגלילה, כן? על שני עמודים או על עמוד אחד, ספר תורה, זה דיון ביום הבטרה על ספר תורה, אחד ההסברים זה משמע שככה, כלומר אם זה כרוך על עמוד אחד או על שני עמודים, זוכרים? בספר תורה שהמונח בארון, על שני עמודים או על עמוד אחד, לא משנה לענייננו, כנראה זה גם עניין של אור, כלומר רק שיש תורה, אתה למשל מתלבטים האם תורה מגילה חתומה ניתנה או מגילה מגילה ניתנה. מגילה. נושא. נושא אחד, שאלה מאוד טובה, לא... על מגילת, אז על כל אחד מהמגילות באמת צריך לחשוב מה עניינה ומה הנושא ומה היא מחדשת. אז זה הנושא שלנו היום, אני אציע בעקבות הכותרת של המגילה, אני אציע קצת, אני אנסה היום לתת ככה איזה קריאת כיוון למגילה, בהמשך אנחנו נפתח קצת את הנושא הזה יותר. חז"ל שואלים, חז"ל שואלים במדרש, ברות רבה, כדאי לקרוא קצת רות רבה, חז"ל מוסיפים שם הרבה הרבה דרשות, לא תמיד הדרשות מסתדרות עם פשט הפסוקים, ואז באמת יש לשאול מה חז"ל חשבו לומר או איך הם ראו את זה בפשט, כל מיני דברים כאלה, ניגע בזה בהמשך. חז"ל שואלים, באחת הפתיחות לרות רבה, למה נכתבה? כן, עונה ואומרת שם המדרש, למה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. זה הפתרון שמציע המדרש. ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. זה יפה, כן, במגילת רות באמת יש הרבה הרבה גמילות חסדים, כולם גומלים חסדים עם כולם. רות כמובן גומלת חסד עם נעמי, גומלת חסד עם מחלון, כן, באופן כללי, אולי גם עם בועז היא גומלת חסד, בעצם ההסכמה להתחתן עם אדם שהוא כבר זקן כל כך, יכול להיות.
כן, הפוך, בועז עושה את הרסק.
נכון, בוודאי הפוך, בוודאי, אמרתי, לגבי בועז זו שאלה, לגבי הפוך בוודאי שבועז גומל את החסד לא פעם ולא פעמיים, בקיצור, ונעמי גומלת עם רות, בכמה וכמה פעמים אפשר לראות, אז כן, שיש גמילות חסדים, כולם גומלים לכולם חסדים, זה באמת יפה. זה באמת ייחודי למגילת רות, חז"ל אומרים מסכת בבא בתרא, על המשפט הראשון, שעוד נתעסק בו, שאיוב, אחד הפירושים האלה, איוב מתי היה, זה איוב בימי שפוט השופטים היה. כן, הגמרא שם דנה מתי היה איוב, יש לה 7-14 הצעות, כן? 7 הצעות קנאיות, עוד 7 הצעות אמוראיות. ברור שהדיון הוא לא באמת כרונולוגי, מתי הוא היה, רבי יוחנן אומר, איוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריה. מה? אז זהו, כן, לא, ברור שזה לא יכול להיות. אז מה, על מי רבי יוחנן מדבר? רבי יוחנן ורבי אלעזר, דמרי תרווה, כך כתוב שם. אלא? על עצמו, נכון, רבי יוחנן מדבר על עצמו, הוא בית מדרשו בטבריה, ואנחנו מכירים את הסיפור של רבי יוחנן, הוא רואה עליו הרבה צרות, ועשרה בנים מתו בחייו, ועוד כהנה וכהנה, עוד צרות אחרות, ולכן כשהוא אומר, איוב מעולי גולה היה, הוא בית מדרשו בטבריה, או כנראה, אז מה, אז כנראה שכל, בעצם, מה הממרות האלה של חז"ל, שהם מזהים אנשים, כדאי לעיין שם באריכות, הם מזהים אנשים לאורך ההיסטוריה שהיה להם את הסיפור של איוב. אני גם יכול לספר, פה גם יכול להגיד על במדינת ישראל לספר על כמה אנשים שבאמת זה היה סיפורם, שהם בסופו של דבר איבדו את המשפחה, את הילדים וכו', ואת הרכוש, ובסופו של דבר הצליחו, הקדוש ברוך הוא, כן, החיה אותם וחזיר להם וכו'. כלומר, בסופו של דבר, השאלה איוב מתי היה, זה בעצם דוגמאות מההיסטוריה שאיוב, ובעצם כמו שאומרת הגמרא שם באחת הדברים האחרונה, איוב משל היה. כן, שבעצם, משל בעצם שהוא, אחת הדוגמאות שאומרת שם הגמרא, זה איוב בימי שפוט השופטים היה. למי מתכוונים? שפוט השופטים לתקופה מאוד מאוד ארוכה, כנראה שמתכוונים לכאן, שכתוב ויהי בימי שפוט השופטים. מי הוא האיוב אם כן? נעמי, היא איוב, היא איבדה את כל, אתה מדבר לפי חז"ל כאילו, שהיא איבדת של בניו, כן, אבל בצורה פשוטה בפסוקים, נעמי שמאבדת את אישה ואת ילדיה, כן, והיא נשארת לבד והיא מאבדת את כל רכושה, ובסופו של דבר, כן, היא מצליחה לחיות, זה בעצם סוג של איוב. מה? ברור שזה לא מקבילה מדויקת, כל ההשוואות הן לא מדויקות, אלא זה שוב סיפור של צדיק ורע לו, כן? שבאמת, יש ביטויים חוזרים, למשל, הביטוי שאומרת נעמי, ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. שם השם בשין ד' הוא שם שייחודי רק לשני מקומות, לתורה, התורה בספר בראשית ופרשת האזינו, ולספר איוב. בספר איוב מופיע עשרות פעמים ככה, ובמגילת רות. אז זה אחד למשל, או למשל הביטוי שמופיע...
זה מופיע בתהילים.
כן, נכון, בתהילים יש לאיוב. כל השלושה, אבל בתהילים גם פחות, באיוב במיוחד. בקטעים הסיפוריים ממש רק ובבראשית כמובן. אבל בעוד דבר, למשל, יש עוד כל מיני, אני לא אכנס כרגע להרבה השוואות כאלה, למשל, בסוף מגילת רות, אז אומרים לה, אומרים האורות הנשים לנעמי, אשר תחלתר אשר הבאתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים, וזה בדיוק הסיום גם של איוב, נכון? בנים שבעה, כן? ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות וכולי, כן? כלומר, בסופו של זה, הסוף הוא בסוף נגמר בכשבעה בנים או בשבעה בנים. יש עוד כל מיני נקודות השוואה. הנקודה העיקרית להשוואה זה כמובן הנקודה שהיא לא זהה בשניהם. מה קורה באיוב כאשר הקדוש ברוך הוא רע, כן, או שהקדוש ברוך הוא, השטן עושה לו רע, לא הקדוש ברוך הוא, כן, זה בסופו של דבר הוא מאבד שם את כל הרכשו. כל ספר איוב הוא מתרחש בחלל אחד גדול בכיתת הלימוד בבית מדרש, וכולם ובאים שלושה רעים וכל אחד אומר, והוא אומר לו ככה והוא אומר לו ככה, כל מיני הצעות, אבל כל ההצעות הן פילוסופיות שהן מתעסקות בלמה קרה לך רע. זה ההתעסקות, זה גם השאלה של איוב שהוא מתעסק ומתווך בשיטה. במגילת רות אין התעסקות בכלל בלמה. ההתעסקות היא במה עושים הלאה. ומה עושים הלאה? עושים חסד. זה מגילת רות. כן, מגילת רות מול איוב, כשאומרים איוב, זה מה עצם נקודת ההשוואה היא מובילה להשוואה הפוכה לגמרי. כלומר, איוב יושב ומקלל את יומו, ובמגילת רות עסוקים בלגמול חסדים. וזה אולי מה שאומר המדרש שאמרנו מקודם. ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. כן, מי שעושה, הקדוש ברוך הוא מצטרף אליו. באמת, אחת התשובות, משתוך שתיים, שהקדוש ברוך הוא נותן לאיוב בפרק, בסוף איוב, ממש, דוביין השם, כן, מתוך הסערה, כן, נתנה את איוב מן הסערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה במילין בלידת, וזורנה כגבר חלציך וישלך ועודיאני, איפה היית ביוסדי ארץ, הגדי מידת הבינה, מי שם ממדיה כי תדע ומנתה עליה קו, וכו'. ואז הבת עד נבחי ים, ובחקר תאומות התהלכת, ידעת כי אז תיוולד, הבת אל עוצרות שלג, היש למטר אב, כאבן מים התחבאו, וכו'. יש פה הרבה רצף של מי שילח פרק חופשי ומוסרות הרוד מפיתח, רצף פרק שלם שהקדוש ברוך הוא מספר לאיוב. שזה אפשר להבין את התשובה הזאת של השם לאיוב בשני אופנים. התשובה הראשונה פשוטה זה שאומר השם לאיוב, תשמע, אתה כזה פישר קטן שאין לך שמץ מושג מה אני עובר, מה עשיתי ומה זה, אז אתה שואל על צדיק ורע לו, אתה לא מתבייש, כלום אתה לא מבין פה. כן, זה אפשרות אחת להבין את התשובה של השם לאיוב. אפשרות אחרת להבין את התשובה של השם לאיוב, זה לא ככה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמע, אני בונה ובורא ועושה כל הזמן, ואתה יושב ומקטר, יושב ומקטר, כן, מי שילח פרח חופשי אשר שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלאכה, כן, כל התקשור הם בתלם אבותו, כן, הטעמים בו כישוב זרעך, כן, אתה לא עושה כלום, אני משגיח על כל עולם הטבע, מסדד מערכות וכו', ואתה לא עושה שום דבר, אתה רק יושב ומדבר, כן, וזה גם סוג של תשובה של השם לאיוב. אולי זה באמת, לפי מה שאמרנו, זו תשובה יותר מסתדרת שהשם עונה לאיוב. אז
מה התשובה לזה? אבל כן עשה לפני שהוא
חתך
את כל
ה... כן, אבל מאז אמר לו השם בסופו של דבר לעשות. אנחנו במקום לדבר ולבכות, לעשות. יש כאלה שעסוקים בעבר, בדיוק קראתי עכשיו על ספר, כן, של איזה ניצול שואה, אז הוא מספר שהוא חוזר להונגריה בחופשה, לא בסיור כזה או שורשים וזה, הוא חוזר להונגריה והוא מתארח באיזשהו בית, והמארח, כן, זה היה בשנות ה-90, מארח מסתכל עליו ואומר לו, אתה מוכר לי, יכול להיות שנפגשו, בודקים 50 שנה אחורה, מתחילים לבדוק, איפה נפגשו? באושוויץ. שניהם היו באושוויץ. ומה הוא עשה? הוא חזר להונגריה, נשאר לבד, כן, עד היום, בודד, ערירי, יהודי, חזר להונגריה לבית שלו, הוא עלה לארץ, הקים משפחה, 50 נכדים, בנים, נינים, זה הבדל. נכון, היה, השאלה מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה הלאה? זה מה שאומר בעצם השם לאיוב. נכון, כן, כאילו, בסדר, אתה... עושים. אין תשובה. מה אתה צריך לעשות? נכון. התשובה היא ש... תעשה. ואם תעשה, אז כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. נכון, הקדוש ברוך הוא מצטרף למי שעושה. עוזר למי שעוזר לעצמו.
נכון, אבל אין
איזה ראייה
מההתחלה, כי
הרי מסופר היום במתחילת
הספר שהוא
היה
עושה חסדים.
כן. לכאורה
הוא
היה אמור לקבל איזה שכר, הוא קיבל איזה עונש. נכון, לא, אני לא חושב שזה תשובה. זה מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך. נכון? שאני חושב שבסופו של דבר הוא גם אמור לפתור את בעיית הרע בעולם. כן? התשובה לבעיית הרע בעולם היא להרבות טוב. להוסיף אור. זה התשובה לבעיית הרע בעולם. הפתרון הוא לא פילוסופי. נכון? לא פתרון פילוסופי. פתרון של הוא פתרון מעשי. זה הבדל אולי בין נשים אגב לגברים, כן? באמת אני אומר, בין איוב לבין רות. האם לנסות להבין את הפתרון בפילוסופיה או לא להתעסק בפילוסופיה, אלא במה אפשר לעשות. באמת נכון. טוב, אז זה הדרשה הראשונה. מהו באמת, אבל בפשט, פשט המדרש, החסד ללמדך, סליחה, מסכרה טוב, יש לגומלי חסדים, מהו החסד שמדבר עליו המדרש? מהו החסד של מגילת רות?
שבועז אצל רות.
מה?
שבועז אצל רות.
החסד הוא היבום, כן? זה מה שתכוונת, בועז עושה הרבה חסדים לרות. החסד שמגילת רות שמדובר עליו זה היבום. אין ההמשכה להקים שם המת על נחלתו. אין זה בתקופה בתנ"ך נחשב חסד מאוד מאוד חשוב.
לא רק זה, הוא גם מהפך אותה למקובלת, למותרת.
אנחנו נדבר על כל זה, זה דברים נכונים. דברים נכונים מה שאתה אומר, אבל ברור שמתווסף לזה כל הדברים שאתה אומר, שבאמת זה לא היה פשוט לעשות את היבום. אגב, הוא לא היה חייב לעשות את היבום, כן? היא הייתה פטורה מיבום מהתורה, כן? הוא לא בדיוק היה גואל, כן? הוא היה גואל של שדה, אבל לא גואל מבחינת קרבת משפחה, אבל לא גואל אח, בסדר?
הרב, יבום זה לא רק אח.
מה אמרתי כרגע? כרגע אמרתי שבאמת הוא לא היה אח, ואף על פי כן הוא יבם אותה.
אפשר לעשות יבום דבר כזה
בכלל? זה לא בדיוק, זה באמת לא בדיוק יבום. זה באמת לא יבום, זה לא יבום פשוט. זה לא היבום הפשוט שאנחנו מכירים, אנחנו נדבר על זה.
זה סתם נישואים?
לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
זה אגב הקרקע הוא לקח אותה לאישה.
מה?
אגב הקרקע הוא לקח אותה לאישה.
קניין אגב, כן.
לא, זה לא קרקע.
מה?
קרקע זה היה.
שלף ישנה לו.
כן,
בגלל. כן, שם למדו קניין אגב, אבל כן, עדיין זה... ברור שזה לא...
זה הטענה שלו נגד טוב, אבל...
טוב, אבל זה לא מוכרח. זה לא... הוא לא יכול לחייב.
הוא הכריח אותו, למה טוב לא רצה?
הוא לא רצה כי הוא אמר, נכון, נגיע לזה, כי הוא אמר לו, תשמע, אתה צריך גם, אבל אני לא בטוח שהטענה היא כמו שהיא טענה מוסרית, היא טענה של הכרח. זאת אומרת, אתה לא יכול לשחק אותה קרוב משפחה, נדבר על זה כשנגיע לשם, נדבר עוד על ליבום קצת בהמשך, על המשמעות של ליבום. בכל אופן לענייננו, זה באמת, זה החסד של המגילה. זה שכר טוב לגומלי חסדים, שבסופו של דבר, הליבום הזה, כן, יוצאת עניינו. הזוהר, לעומת זאת, הזוהר אומר דבר אחר, הזוהר אומר שלייחס לדוד המלך. למה נכתבה המגילה? לייחס לדוד המלך. באמת, כאשר קוראים את המגילה ואתה מגיע לפסוקים האחרונים, לייחס לדוד המלך, נכון? זה היה משמעות של המגילה, כן? אלה תודות פרץ, כן, פרץ, אולי, זכר, וכו'. מה? שאלה, שאלה טובה, זוהר בעצמו אומר שאגב כך ללמד גם על הצדיקות של רות.
אגב כך הרוב רכים.
כן. עכשיו ברור שהזוהר מתכוון להגיד שבאמת זה חלק מהייחוס. כן? שזה חלק מהייחוס של דוד המלך, כן?
זה נגד כל הטענות אבל שהיו בימי דוד, לא?
מה?
היו מלא טענות על דוד המלך.
נכון, היו מלא טענות על דוד המלך, זה באמת לא פשוט, היו טענות על דוד המלך כנגד הייחוס שלו, אגב זה לא פותר את כל בעיות הייחוס, מי שמכיר.
מה,
עם ישי ו... מזר הייתי לך, עם ישי ואשתו וכל הדברים האלה, כן? אבל יש עוד, היו עוד טענות כלפי דוד, דוד אומר, מוזר הייתי לך ונוכרי לבני מי.
בגלל זה,
מה?
בגלל מה שקרה עם ישי.
בגלל הסיפור של ישי עם אשתו, כן?
כן.
זה סיפור אחר, אז את הטענות האלה זה לא פותר, חוץ מזה, שגם...
זה כן פותר.
למה?
כי אישי אחרי זה מתברר שהוא לא מואבי באמת, אז כל...
אוקיי. זה פותר את זה כזה. ההפך, אם כבר, אז זה מוסיף בעיה עוד יותר, כי באמת, מה מתברר פה? שדוד בן יחבר ממואביה. זה לא מקטין את ה... זה לא מגדיל את היחוס של דוד. זה יוצר עוד בעיות. כן? זה לא... אפילו...
לא, אבל אליאב לא היה את הטענה.
צודק, אבל אפילו אם נגיד שכן, מואבי ולא מואבי, זה כל הדברים ש... כן, שנכנסו, עדיין להגיע למלך ישראל שהוא בא ממואביה, זה לא שיא ה... שיא הכיף. מה? בוודאי, אבל אתה רואה, אם זה אומר שמצרת המגילה ייחס לדוד המלך, אז הוא היה עדיף לא לכתוב אותה. כן? את הייחוס שלו ליהודה אנחנו יודעים גם בלי המגילה, זה לא חידוש גדול.
לא, כי בייחוס לא מזכירים את רות.
נו, אבל כל המגילה היא מגילת רות.
כי תאים מזכירים את הגברים.
כן, זה היה ב...
אתה יכול שעצמו לא מזכיר את
רות. בסוף המגילה. נו, אז אתה שואל על מה שהזוהר אומר.
הילד של רות לא מוזכר כי הילד של רות.
אדרבה, מה שאתה אומר הוא עוד יותר מקשה על מה שהזוהר אומר. אם באמת בייחוס לא מזכירים את רות, אז למה צריך את המגילה? אז זה כתבו את המגילה. הזוהר באמת שומר שכאילו, כמו שאתה שאלת, שבאמת אתה צריך להוסיף גם את ה... אגב, ככה לספר גם את צדקותה של רות, שכנראה זה חלק מהייחוס.
מה שאמר
רות. כן, שגם כנראה זה איזשהו חלק מהייחוס. עדיין אני חושב ש... שצריך, טוב, שצריך להבין את מה שהזוהר אומר. אני חושב גם שבסופו של דבר אנחנו נגלה שאין סתירה בין מה שהזוהר אומר, נדבר על זה אולי בשיעור הבא, אין סתירה בין מה שהזוהר אומר לבין מה שאומר, לבין מה שאומר המדרש. כן, שזה קשור למה שדיברנו עכשיו, נדבר על זה יותר בריחוד הפעם הבא. יפה, אז זה אחד. טוב, המגילה מתחילה במילים, וזה רציתי לדבר היום, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. כמה מילים על הפסוק הזה. דבר ראשון, ויהי בימי שפוט השופטים, שזה, וכן, שפסוק סתום. למה לא להגיד מתי זה היה? אם יודעים מתי זה היה, וכנראה שבעל המגילה גם ידע מתי זה היה, אז למה לא להגיד מתי בדיוק? למה ויהי בימי שפוט השופטים באופן כללי?
חז"ל...
כן, חז"ל אפילו כן אומרים איזה שופט, חז"ל מציעים שתי אפשרויות, מזהים את בועז, מציעים עוד אפשרות, אבל באופן כללי ידעו כנראה מתי היה, אפשר אולי לחשב גם לפי המגילת יוחסין שמופיעה בסוף קצת, נכון? אפשר לעשות איזה, כן, אפשר לעשות איזושהי בדיקה.
למה זה שפוט השופטים, לא השופטים?
נכון, ובאמת חז"ל מתעסקים במה שאתה שואל, בימי השופטים, למה לא בימי שופטים, בימי השופטים, כן, אבל למה בימי שפוט השופטים, מה זה שפוט השופטים?
השאלה היא אותה אכפת התנאים, פתאום אכפת
התנאים, תמנים,
כאילו,
ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, אמרו להם מאוד רעתי,
יש תאריך, השוואה,
כל ספר שופטים מלא תאריכים, זה שפט כך וכך, הפכו 7 שנים, או 22 שנה, הוא.
כן, אבל...
נבואים, ספרי נביאים, מתחילים, כן, הוא ניבא בתקופת יותם, אחז חזקיהו ומלכי יהודה. יש שתי אורחים, למה הייתה אורחים? אפילו כל נבואה מתחילה בספר נביאים בימי, דבר השם השם אליהם, בימי יאשיהו, בימי צדקיהו. תנ"ך תמיד אכפת לו תארוכים, למה לא? כלומר, לא תארוכים מבחינת כמה שעה, איזה שנה זה היה, אבל באיזה... באיזה זה? עד רבה, אם לא אכפת תארוכים, אז למה לכתוב בכלל בדברים עם שפוט השופטים? כמו באיוב, איש היה בארץ רות, סבבה, איש היה, כן. אפשר לפתוח ככה, נכון? אבל לא צריך לכתוב בויהי.
אפשר לחלק את זה לנבואה ועוד נבואה?
לא, עכשיו ראינו שמגילת אסתר זה לא ככה. כרגע אמרתי. ראי בימי אחשוורוש.
ומגילת
רות?
שמואל כתב זה לפני.
שמואל הנביא כתב מגילת רות. שמואל הנביא כתב. את אסתר עוד כתבה אסתר, כן? אתה יכול להתלבט.
אבל כבר אתה יודע, זה
כתב נבואה. למה? שניהם כתובים, רוח הקודש. אף אחד לא נבואה. שניהם ברוח הקודש. למה אני שואל את זה? כי גם המשך הפסוק הוא כולו אנונימי, כן? וילך איש מבחינם, יודעים מי האיש, בפסוק הבא יהיה כתוב מי האיש, כן, זה לא, זה הוא ואשתו ושני בניו, כולם מזוהים בהמשך. לשם האיש אלימלך, לשם אשתו נעמי, יכול להיות, אפשר היה לכתוב ישר, היה ללכת אל השמות ישר, ולא הולכים ישר אל השמות. כן, הדבר הכי שמזוהה זה מאיפה הוא הולך, מבית לחם יהודה.
גם על המורם כתוב וילך איש.
נכון.
קשור.
כנראה שכן, נכון, שבאמת זה איזשהו, חזר רואים בזה, איזשהו מאורע חשוב, כן? נכון, כאילו שגורם איזה, יוצא אולי הדים וכולי, נכון? משפיע על כולם, מה?
גם אלקנה מוזכר
בהתחלה. נכון מאוד, אותו דבר. אותו דבר, בדיוק אלקנה, נכון. אפילו, כן, אפילו יותר דומה. נכון, אז זה נקודה ראשונה שבאמת מסתירים אותה בכוונה. המלבים למשל אומר שבאים בימי שפוט השופטים, המלבים עושה חישוב שאם בימי תבצענו בועז, הרי כתוב שזה, וישבו שם כעשר שנים, ואם בועז הוא יבצן, הרי יבצן שפט את ישראל 7 שנים, אומר המלבים, אז תלך 10 שנים אחורה, זה היה בתקופה של וקום, בדיוק בין תקופת מפתח לתקופת יבצן. חור, ולכן זה בימי שפוט השופטים, לא היה שם כלום. כן, בתקופת השופטים, ולא בתקופה של שופט מסוים, כי באמת היה קשה לו. ככה, אז זה מה שהמלבים אומר, עוד נחזור שנייה, עוד רגע למה שהוא אומר. אבן עזרא אומר, באמת הולך עם הוויב עם שפוט השופטים, וחזל אומרים את זה, דור ששופט את שופטה ודברים כאלה, אז חזל אומר שפוט השופטים, שהקדוש ברוך הוא שפט את השופטים, כן, שהוא העניש את השופטים, שפוט השופטים, שהקדוש ברוך הוא שופט את השופטים, ולכן ויהי רעב בארץ, אומר אבן עזרא. כלומר, הקדוש ברוך הוא, וזה אומר שאבן עזרא מבין שהיה משהו רע בתקופת השופטים, שאפילו השופטים עצמם הם לא היו בסדר, כן, זה באופן כללי. אני רק אעיר הערה לגבי מה שהתחלנו איתו, שלדעתי הפסוק הזה הוא הפך שני הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה. א', העניין הזה של משפוט ומשפט הוא הפך ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים, באינטואיציה הפשוטה שלנו, כן? ככה כשאתה שומע שפוט השופטים, משפט זה בדיוק ההפך מגמילות חסדים, זה בדיוק הצד השם. וזה קשור אולי לתקופת השופטים, למה קצת בהקשר של... עוד מעט נדבר על זה קצת, על מה שקורה בתקופת השופטים. והצד השני, שזה שפוט השופטים, זה בדיוק ההפך מהסוף של המגילה שדיברנו עליו לפני שנייה, לייחס לדוד המלך. שפוט השופטים זה תקופה שמה שמאפיין אותה, כן, מי שזוכר בסוף פרשיות של ספר שופטים, אני נדע אם נגיע לשם, נדבר על זה, זה...
אין מלך בישראל.
בימים, אין מלך בישראל, איש הישר יבינה ויעשה. כן, אז הפסוק הזה, הפסוק הראשון, הוא בעצם פסוק שבעצם מנגיד, לכל מה שהולך לקרות במגילה, הן מבחינת
גם אין בו שמות
החסד, נכון? והן מבחינת ההתנגדות ההתנגדות למלוכה. ואני חושב, שזה בדיוק מה שזה בא להגיד. כלומר, שיש פה מגילה שהיא מתרחשת בספר שופטים והתנך לא רוצה לגלות לנו. לא רוצה לגלות לנו, לא בגלל שהוא לא יודע מתי זה וחזל ידעו מתי זה, אפשר היה תאריך אותה וזה, זה לא הנקודה. יש פה מגילה שהיא הפך תקופת השופטים. והיא קוראת בתקופת השופטים. אבל היא הפך מה שקוראת בתקופת השופטים. ובגלל שהיא הפך בתקופת השופטים, המגילה הזאת מצמיחה את הפתרון לכל תקופת השופטים. כן? היא מצמימנה, בסופו של דבר, יצא הפתרון לכל תקופת השופטים, שהוא מלך, נכון? שהוא יהיה, שהוא להעמיד מלך בישראל. מה זה ההפך מתקופת השופטים? מה זה ההפך מתקופת השופטים? תקופת השופטים, אז אני קצתים, תסתכלו, הרב מינר מעריך וזה מוסיף מגילה שלא עבור. תקופת השופטים, אומר הרב מינר, זה אנרכיה. למה אנרכיה? אנרכיה כשאין מלך, אין ראש, אז הרב מינר מביא את המשל של הלטאה. לטאה, אתה אומר, הגמרא אומרת שהזנב עדיין מפרקס. זאת אומרת, הרב מינר, כשיש ראש, יש משהו שמרכז את כל הגוף וכל איבר פועל בתיאום עם זה. מה קורה ברגע שאין ראש? כל האיברים נלחמים אחד בשני, או כל אחד עושה מה בא לו. זה מה שזה אנרכיה. אגב, הוא כותב על אנרכיה שזה לא נורא. שזה, לעתיד לבוא, אין, כן, ירמיהו, לא? לעתיד לבוא באמת יש אנרכיה שהיא חיובית. בפרקי הנחמה הבודדים שיש בירמיהו. נראה נמצא. כן, הרב קוק מביא את הפסוק הזה. כי זאת הברית אשר הנחות את בית ישראל בירמיהו למד א'. אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם ועליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור. כלומר שיש שלב שבאמת יהיה אנרכיה. מה זה אנרכיה? אין שלטון. כן? ארכיה, שלטון. אנרכיה, אין שלטון. בסדר? אנרכיה. בסדר? אין, בלי שלטון, וזה יהיה לעתיד לבוא. הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, באגרות, שבאמת לעתיד לבוא יש איזשהו אנרכיה חיובית, כן? אנחנו די מתקרבים לזה, נכון?
מה מתחיל? מה שכאילו כל מיני מוסריים שלא צריך את ה...
כן, נכון, אנחנו די מתקרבים, מה זאת אומרת מתקרבים לזה? עכשיו יש שלטון העם, נכון? אבל עדיין לשלטון העם יש לנו איזשהם נציגים, כן? אנחנו בוחרים כל פעם בארבע שנים נציגים שהם...
שהם יבחרו לנו את החוקים.
נכון. ואז פתאום אתה מגלה שהנציגים לא תמיד בדיוק עושים את מה שאתה רוצה. אבל יש מדינות בעולם שזה כבר לא ככה, אלא איך זה עובד? שמה? שכל פעם עושים עצמה, נכון? בשוויץ, כן? הממשלה כמעט אין לה שום משמעות כי זה, כיוון שהיום אנחנו אינטראקטיביים ומאוד קל לעשות אחרי הצבעה, בוא נעשה הצבעה בצ'יק צ'אק, זה לוקח בדיוק שתי שניות, כל אחד ילחץ באייפון שלו, מה הוא ביד נגד, זה ייקח לנו, הרי אם, אתה, אם לבחור זה לא יוקח לעשות מסע בחירות וכו' וכו', אבל אם אפשר לעשות מסע בחירות להצבעה, שיקול נגד, שיקול בעד, וכל אזרח בסוף ילחץ, והעולם הולך לשם, אולי לא אני ולא בדורי, בדור שלכם, בדור של הילדים שלנו, מתישהו זה ילך לשם, ואנשים יתייתרו, לא נצטרך מישהו שיעמוד, אז אתם מבינים בסופו, זה לא אנרכיה במובן השלילי, זה אנרכיה במובן שבסופו של דבר, יצטרכו רק פקידים שיקיימו את מה שאנחנו עושים, אבל לא יצטרכו מישהו שיחליט בשבילם. העולם הולך לשם, חבר'ה, זה... תתחילו להתרגל, תחשבו קדימה זה בדרך. חבר'ה, יש מקומות שכבר מתנהלים ככה, כן? שמתנהלים ככה בצורה פרטית, כאילו שיכולים, כן, שאתה סומך על כולם, ואתה יכול לסמוך, כאילו זה. יש לבוא, עתיד לבוא. כן? נכון, זה נכון מה שאתה אומר. נכון, היא קשלה כי היא הקדימה את זמנה, ואם אנשים לא כולם אידיאליסטים, הרי הקיבוץ עניינו באמת שכל אחד נותן כמה שהוא יכול ולוקח כמה שהוא צריך. ברגע שזה מתהפך, שכל אחד נותן כמה שהוא צריך ולוקח כמה שהוא יכול, אז זה קורס, נכון? בסדר, אבל עקרונית, אידיאלית. כן, אז זה בעצם... אז זה האנרכיה בעצם שזה, כל איבר לעצמו. ברגע שכל איבר לעצמו אין רצף, אין עקביות, אנחנו נדבר על זה. נראה שכשלמשל, ברק ודבורה מנצחים בעמק ישראל לצסרה, ואז כאילו, ואז מה קורה? עוברים כמה שבועות, כמה שנים, ובא גדעון. גדעון איפה הוא נאבק עם המדיינים? בעמק ישראל. אבל נו, אותו אזור, נו, אז מה, אבל שם ניצחנו כבר, כבשנו. לא כבשנו. אין רצף, אין עקביות, אין קשר בין אחד לאחד. כל אחד בזמנו, כל אחד פועל עבור עצמו. יש מקומיות, שופט הוא מקומי. הוא שייך לאזור מסוים. מה? הוא ממש לא שולט על כל העם. מפלגות ראובן גדולים חיקקי לב, דבורה קוראת לכולם, מגיעים. כמה? נכון? אבל זה ברור, איפה קם השופט? איפה שצריך אותו באותו זמן. כן? האם לא היו עוד... אני אגיד יותר מזה, אני אגיד איזה משפט קיצוני. אני אגיד משפט קיצוני. אני חושב שהיו עוד שופטים אפילו, שלא כתובים.
עוד פוליטיות כביכול?
הם רמוזים בפסוקים, אתם מכירים?
יש את השופטים הקטנים.
את בדן. מכירים את שמואל שמזכיר שופט שנקרא בדן? כן, את ירובל. אז חזל, באחד הפירושים אומרים שזה שמשון. בפשט קשה מאוד להגיד שזה שמשון, למה? תסתכל שם ברצף, באמירה, כן? ישלח לכם את ירובל ואת בדן, נכון? ואת שמואל א', פרק י' א', נכון? הנה.
לפני המלך,
שמלכים את שאול. וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. איך אפשר להגיד שבדן הוא שמשון?
מה, בגלל הסדר?
כן, לא עובד. בין גדעון ליפתח הוא צריך להיות.
אז מה חזר
לקראת?
אני אשאיר, בוא נשאיר. אשאיר משהו בספר שופטים. לא, בסדר, חזר לי, כן. גם היא חזר. אל תדאג. אבל בפשט יש פה מישהו שקורא בדן.
אבל
לא כל השופטים הלכו
בארץ,
או באו
לשפוט
את הביצה? דבורה ישבה תחת תומר.
דבורה ישבה תחת תומר, אבל גם, עובדה
שלא כולם שמעו בקולה. שמואל זה היה מעבר, נכון? מה? שמואל היה מעבר. שמואל זה חידוש אבל. זה חידוש.
שמואל שם את המרכז בשילה. מה? שמואל
שם את המרכז בשילה. קנה ניסה.
ניסה.
חבר'ה, שילה. שאתם מדברים על אלקנה, מוזכרת פעם אחת בספר שופטים. פעם אחת. איפה? בסיפור איזה? בפילגש בגבעה. בסיפור פילגש בגבעה, שהוא כנראה בתחילת התקופה בכלל. בסדר? אבל אין מרכז רוחני. כל מקומי, במות. כל אחד דואג לעצמו מחיה רוחנית, כל שופט הוא שופט מקומי, כל שבט דואג לעצמו, אין רצף, אין עקביות, כל שופט הוא לזמן מסוים, האמת היא, אנחנו ראינו את זה בסוף ספר יהושע. למי יהושע מעביר את ההנהגה? למי? לזקנים. נכון. הנהגה כבר, זה כבר הוא לא מעביר לבן אדם. וכששואלים בתחילת ספר שופטים, גם את זה ראים, מי יעלה?
יהודה יעלה.
יהודה יעלה. תסתכלו בספר שופטים, נדבר על זה כשנגיע לספר שופטים. ככל שעובר הספר, השופט מתרחק משבט יהודה. ככל שהם מתרחקים משבט יהודה, מה?
גיאוגרפית.
ככל שהם מתרחקים משבט יהודה, האויב נהיה יותר קשה. ככל שהם מתרחקים משבט יהודה, האויב נהיה יותר קשה. השופט הוא בדרגה, ברמה הרבה יותר נמוכה מקודמיו. בסדר? פשוט זה הולך בהדרגתיות, אנחנו נדבר על זה, פשוט נראה את זה בתחילת ספר שופטים, נראה את זה פרק ג', אבל זה נכון גם על כל ספר שופטים, מה שאמרתי עכשיו. וההצלה כמובן שתבוא מהקדוש ברוך הוא היא יותר חלשה. נראה את זה, כלומר בעצם יהודה יעלה, זה מי אמור להוביל? כן? איזה שבט אמור להוביל? אלה תולדות פרץ, כן? מגילת רות אמרנו שהיא באה לפתור את הנקודה. אז זה באמת כל העניין של ספר שופטים שאין איזה. מלך הוא הפתרון לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי באמת מלך ועם ישראל זה דבר לא שנוי במחלוקת. זה שנוי במחלוקת כבר בגמרא בסנהדרין. כן, בסנהדרין כף שם זה עוד לא לגמרי שנוי במחלוקת. מה? כבר
בנביא זה שם.
כבר שמואל הנביא. אומר, כן, ואז השאלה היא האם הגמרא בסנהדרין מתלבטת, האם הוא אמר את זה לירא אותם, בסדר? או שבאמת אפשר, כן, נכון. זה כלומר הגמרא לגבי פרשת המלך. אז מה שם? זה מה שאמרתי עכשיו על הגמרא בסנהדרין. הראשונים על פרשת המלך בדברים, כן? גם מתלבטים בדבר, האם מלך דבר טוב ואידיאלי, או שלא, אברבנאל, הידלון.
אבל המשיח.
מה?
המשיח בשביל דבר...
מצוין, המשיח, למה דרך כלל המשיח? ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בבראשית, נכון? וליעקב אבינו הוא אומר, ומלאכים מחלציך יצאו. נו מה, זה דבר שלילי? זה נשמע לך שלילי?
לא, מצוין.
נשמע דבר טוב, נכון? אז איך אפשר להגיד שזה דבר שלילי?
גם זה, גם שפרה ופורה קיבלו בתי מלוכה, זה גם... לא, ופורה קיבלו בתי מלוכה.
כאילו צריך מלך ברור שחידו
שם... הנה, והפרטי אותך ללמוד מאוד ומתתיך לגויים ומלאכים ממך יצאו. וליעקב נאמר, ומלאכים גוי יוכר גויים ומלאכים, נכון? ומלאכים מחלציך יצאו. ואז חזן אומרים, בנימין, כן, איזה מלאכים, בנימין, לא משנה כרגע. אז זה אותו ביטוי. פשט התורה שמלך זה דבר חיובי. ופשט הנביאים שמדברים על חידוש מלכות דוד, זה דבר חיובי. כן? אז למה יש מפרשים שאומרים שמלך זה דבר שלילי? כי הניסיון מורה שמה? שזה דבר שלילי. הניסיון היה כושל. לא רק אז, גם היום. מה זה מלכות? מלכות זה אומר לתת את כל הכוח במדינה לאדם אחד, בלי תנאי, בלי גבול, וגם הבן שלו ימשיך אותו.
אבל
זה לא אני אומר, זה אומר כהלת, נכון?
לא כל הכוח זה למלך, יש כהן גדול, יש סנהדרין.
מה?
יש כהן גדול ויש סנהדרין.
אז התורה, אתה אומר לי נכון, התורה שמה גבולות.
כן.
נכון? התורה שמה גבולות. אני אגיד לכם עוד לפני
סנהדרין. סנהדרין. עם יפה עיניים.
אז דבר ראשון, התורה הגבילה את המלך לגבי לא הרבה לא סוסים ולא הרבה לא נשים. אפשר לדבר מה כל דבר כזה מגביל אצל המלך. זה נכון, זה הגמרא בסנהדרין מתעסק. ויש עוד שני דברים שמגבילים את המלך, שזה לא כהן גדול אלא הנביא.
הנביא והאב.
והסנהדרין. לא,
כהן גדול יש תפקיד כאילו גם...
בסדר? הנביא והסנהדרין. מה?
אם אהרון
זה לא פשוט בכלל מה שאתה אומר.
למה? לא קרה את זה מה?
זה אולי נכון בפעם הראשונה, אבל מהרגע שהוא הומלך, אין יותר אפשרות חוקית, בסדר? כלומר, זה לתת המון כוח, ומי יודע, ושנאתי את כל עמלי שאני אעמד תחת השמש, אני חן אולי אדם שיהיה אחריי. ומי יודע, אומר שלמה המלך בקהלת, חכם יהיה או שחל וישלוט בכל עמלי שעמדתי ושכנתי תחת זה וסבותי אני, כן? והוא יודע על מה הוא מדבר. כי אחריו, ברחבם, והכל הלך, והמלאכה התפצלה, השישה קולה, וזה, בסדר? זה, שלמה יודע על מה הוא מדבר. באמת זה ככה. עכשיו, זה עוד במקרה, לא נורא, אבל תחשבו שעולה מלך מושחת. כמה מלאכים, כן, שהוא קצת, מספיק שהוא קצת מושחת. או רשע, או שהבן שלו טיפש. לתת את כל הכוח. עכשיו, מה זה עוזר נביא? אתם יודעים כמה נביאים נשחטו על ידי מלאכים במהלך ההיסטוריה? כי לא התאים בדיוק מה שהם אמרו, אז מה זה עוד שאתה אומר? אומר לו, נו, נו, נו. באמת. זה ממש מפריע לו. אז אם באמת הוא מלך צדיק, אז הוא מקשיב לנביא, אז מה צריך נביא? מה צדיק? אם הוא לא מקשיב לנביא, אז מה זה עוזר? כן, הדברים האלה לא פשוטים בכלל. היום אנחנו בוחרים ראש ממשלה לארבע שנים. נכון? זה לא המון כוח לתת בידו, זה פעם בארבע שנים. ועדיין, נכון? לא חסרות שחיתויות ובעיות ומונופולים ונגיעות וכל מיני דברים. כלומר, בסופו של דבר מלוכה היא דבר מאוד בעייתי, והתורה יודעת את זה. בספר מגילת רות היא באה באיזשהו מקום גם לתת פתרון לזה. אז זה נדבר. היא באה כן להציג פתרון לבעיות האלה במלכות שדיברנו עליהם, זה איך שיש. ולכן זה באים בימי שפוט השופטים, זה נכון לכל תקופת השופטים. המגילה הזאת נכתבה באופן כללי תקופת השופטים. אגב, גם בספר שופטים עצמו יש כמה פרשיות, אם אתם זוכרים, שתי הפרשיות האחרונות של ספר שופטים, שהם אין מקומן בסוף הספר. מקומן כנראה בהתחלה, כן, שתי דוד בחזל, כנראה מקומן בתחילת הספר, והם נכתבו בסוף, כי מה, למה? כי הן מסמלות את מה שקורה בתקופת השופטים. מה קורה בתקופת השופטים? מה החידוש של שתי הפרשות האלה? שאין מלך בישראל. ומה התוצאה?
איש הישר בעיניו.
התוצאה היא שאיש הישר בעיניו מאשר. איש הישר בעיניו מאשר נשמע לכם טוב. הישר. לא. כן, לא תעשו ככל אשר אתם עושים פה היום.
איש הישר בעיניו.
איש הישר בעיניו, שם בדברים זה נאמר, לפחות לגבי הקרבת שחוטי חוץ. בסדר? זה הפשט של המילים. נדבר על זה כשנגיע לשם בשופטים. אבל ברור שאיש הישר בעיניו יעשה, כן, זה מוביל שם בשלושת הפרשיות האלה לעבודה זרה, פסל מיכה, אתם איתי? גילוי הרעיות, פילגש בגבעה, שפיכו דמים, שהרגו אותה, שהרגו כל בני בנימין, והם הרגו מעם ישראל. כלומר, מדובר פה על עבודה זרה, גילוי הרעיות, שפיכו דמים, לא במובן הפרטי, במובן כללי, עבודה זרה של שבט. נכון, התורה אומרת, פן יש לכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום, או קורבן עבודה זרה של שבט, של בית דין, נכון? שבט שלם. שבט שלם יעבוד עבודה זרה? שבט שלם עובד עבודה זרה. כל שבט דן הולך עובד עבודה זרה. כל עם ישראל הולך למלחמת אחים. כן? עיר שלמה, מחפה על זה, על כמה אנשים, על הרעיות. לא מדובר על דברים פרטיים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מדובר על מצעד הגאווה. אז זה מדובר. זה בדיוק מה שאומר הנביא ישעיהו לפני החורבן. מה הוא אומר? כי סדום היינו ועמורה דמינו. על זה הוא מדבר. זה סדום ועמורה. זה שיא ההשחתה שהיא מובילה לחורבן. השלב הבא, אם זה לא היה נעצר, זה בסופו של דבר מוביל לחורבן. הנביא ישעיהו אומר את זה 100 שנה לפני החורבן, ובסופו של דבר מגיע לחורבן. יש שם אחר כך דם נקי, נכון? ועבודה זרה, ובסופו של דבר מגיע לחורבן. זה בדיוק מה שהנביא ישעיהו אומר, וזה בדיוק מה, כן, גם אז, גם בתקופת שופטים. זה המצג, זה מה שרוצים לשים, זה ככה לסכם את ספר שופטים.
הוא מסביר למה מהי בימי שפוט השופטים, אבל הוא מסביר את איש אחד,
נכון, אתה צודק. האיש אחד הזה הוא כנראה לא היה לבד. הסיפור הוא בהמשך, הוא על איש אחד ספציפית, בסדר? אבל ילך איש ממנה, הוא כנראה לא היה בודד. המעשה שלו משפיע. כשאמרם עושה, זה משפיע. כשאלקנה עושה, זה משפיע. בסדר? כשכתוב איש זה לשון חשיבות, והוא היה איש חשוב, והוא עושה מעשה שנועד לעורר את תעודה. אנחנו נדבר על זה או בשיעור הבא או בשיעור שאחר.
העונה שלו זה בגלל שהם עזבו את הארץ.
אני נדבר על זה בשיעור הבא. מה זאת אומרת שהוא עזבו את הארץ?
לא, הם לא יכולים להחזיק את כל בית לחם.
מה זה עזבו את הארץ? אברהם אבינו היה רעב בארץ, כמה ירד בארץ?
הוא לא צריך אחרי, היה להם את
מה?
נו,
זה מה שאני אמרתי.
לא, אבל... הם היו שאר האנשים אבל שם.
מה?
היו שאר האנשים שלו שבבית לחם. הוא היה חי שלהם.
א', מה שאומר הוא אולי נכון בהקשר של אלימלך, כן? וזה אולי מה שאיש אחד, כן? מה שאמרנו על איש אחד. ועדיין, כן? אז זה עונש קראת כזה חמור. כן, צריך לחשוב את זה. אני רק לא... הרמב"ן אומר שאברהם אבינו חטא בירידה על מצרים. נכון? הרמב"ן כן אומר שזה לא היה נכון לעשות.
הוא היה צריך להאמין, לא?
מה?
הוא היה צריך להאמין.
נכון, נחלקו בזה המפרשים שם. בכל אופן, לא מחלוקת בראשונים שם. רק אני אומר, להגיד שהוא מת בגלל זה, זה חזל אומרים. חזל אומרים. רשב"י. רשב"י אומר לך, לפי שיצאו מארץ החוץ על הארץ. אבל רשב"י יודע על מה הוא מדבר.
כי רשב"י
חי אחרי החורבן, ואנשים נוטשים את הארץ.
גם הזוהר אומר את מה שהרמב"ן.
שמה?
שוחד.
כן, כן. אותה שיטה. נכון. אני מדבר, אבל יש פה כנראה גם מעבר. בסדר, אני מדבר על גאור. כאילו, זה לא רק הנקודה הזאת, אבל זה נכון מה שאתה אומר על זה. אז זה בעצם העניין של שפוט השופטים. אין מקדש, דיברנו וכולי. רציתי, דיברנו על זה, על הקשר לסדום. הקשר לסדום הוא מאוד חשוב פה, מה שאמרנו עכשיו על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שככה זה הסמל של תקופת השופטים, כי המגילה שלנו היא כן קשורה לסדום, בסופו של דבר. בעקיפין, ונדבר על הקשר שלה לסדום ולרות המואביה וכולי. וכן רציתי לקרוא כמה פסוקים, גם בספר שופטים יש המון השוואות בין ספר שופטים למגילה. רציתי להתמקד רק בקטע של פילגש בגבעה, וגם שם יש הרבה השוואות. אז סתם, יש כל מיני, למשל, באשר תלכי אליך, כל עניין הנאמנות, שהוא מאוד מאוד חזק במגילה, אז זה בדיוק ההפך מה שקורה בתקופת השופטים. בתקופת השופטים אין נאמנות הדדית, אין עזרה הדדית. כן, כל שבט דואג לעצמו, מה שדיברנו, בפלגות ראובן, לפעמים אפילו שוחטים אחד את השני, אפרים, זוכרים? פליטי אפרים עם יפתח וכולי, או מה שדבורה אומרת, בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב, או מה שאפרים באים לגדעון וכולי. ספר שופטים מלא בדברים האלה. ואני אמרתי מקודם את האם תלכי עם מי והלך, את אשר תלכי אליך, כי זה ההפך מאם תלכי עם מי והלכתי. שברק אומר, שאני אין בעיה, אני הולך אם את באה איתי. ואשר תלכי אליך זה ביטוי בדיוק הפוך, כן? אני הולך, אני איתך אחרייך וכולי. לא בתנאי, אלא אני אחרייך. זה אחד. אז זה לגבי הנאמנות החזקה. הדבר השני שזה בולט זה לגבי העזרה. דיברנו על זה בפילגש בגבעה. פילגש בגבעה, בוא נפתח את פילגש בגבעה, זה מאוד מודגש. תגיד לי את זה בנקודות, אבל אני זוכר את זה שם. כשהם נכנסים שם לתוך הבית, לבית של ה... וגם תבן גם מספור, אומר האיש מהר אפרים, כן? האיש מבית לחם שהולך להר אפרים, אומר למערך, גם תבן גם מספור, יש לך מורנו, גם לחם ויין, יש לי ולעמתך, ולנער עם אבתך, אני מחסור כל דבר. מה הוא מבין? למה לא רוצים להכניע, אני איש מאסף אותם הביתה? שמה? אף אחד לא רוצה.
על הכסף שלו.
על הכסף שלו, כן? זה מכאן לקחו חזל אגב את המדרשים על סדום. שכל אחד על הקמצנות והעושק וכו'. זה סדום. כן, יש פה הרבה נקודות השוואה לסדום, בין הסיפור הזה לסדום וכו'. בכל אופן...
הוא אומר שהוא הולך לבית לחם.
מה?
הוא
הולך בדרך לבית לחם. הוא בא מבית לחם כמובן, זה קשור מבית לחם אלינו, כן? כן. יש פה איש מבית לחם שמגיע וכו', נכון? גם הסיפור עם האישה, הפילגת, כל הדברים האלה, לא נעריך בזה עכשיו, יש הרבה השוואות, אני חושב, בין שני הדברים. אני רציתי, אז נגיד למשל לנקודה הזאת של האוכל, כן? לדאוג לאחד לשני לאוכל. ספר שופטים, בגדעון, כן? כף זבח וצל מונה בעדך. אמרת על שופטים שקשור לעניין הזה של המשפט? אין, אנשים לא נותנים אחד לשני. אין דבר, אין עזרה. העניין הזה של המשפט. מגילת רות זה בדיוק הפוך. כן, כל אחד עוזר השני, מאכיל את השני, נותן לשני, זה בדיוק כאן.
אז זה קצת, כאילו, זה לא הבדל, מה שאנחנו רואים כאן, זה לא הבדל בין משפחה אחת לבין כל המשרד, אנחנו רואים כאן הבדל, כאילו...
ערבות הדדית, באופן כללי, איזה חיים יש?
כאילו, אז מה, לפני זה היה רע, אחרי זה היה רע, ואז כאילו, היו כמה שנים שכל המשרד היה חותם בערבות הדדית?
מה, על מגילת רות?
כן.
אני חושב שמגילת רות היא סיפור חריג שמתרחש בתקופת השופטים, ולכן כתוב, היו בימי שפוט השופטים. ולכן לא אומרים מתי בדיוק, כי הוא סיפור שהוא אנטיתזה לתקופת השופטים, וכתוצאה מזה שהוא אנטיתזה, בסופו של דבר יוצא ממנו הפתרון. הוא מופיע את הפתרון, אבל הוא באמת סיפור חריג. הוא באמת סיפור חריג. נכון.
חריג כאילו כל הפרטים שלו,
כאילו זה קצת לשאול. כן, ממש, הוא ההפך הגמור. ממש מציג את ההפך. ראיתי, זה נקודה, למשל, הנתינה של האוכל, אני אתן, יש פה הרבה דברים. למשל, הביטוי הזה שמופיע לגבי אנשי החיל. תראו, אני קורא כמה פסוקים. והמסעת החל, אני בפרק כף, והמסעת החלה לעלות מן העיר, עמוד השן, ואיפן בנימין אחריו, הנה עלה כליל העיר השמיימה. ואיש ישראל הפך, ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגעה אליו הרע. הביטוי לנגעה מופיע גם במגילת רות. כן, שלא ינגעו בך הנערים, כן? ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. ופה, כי נגע אליו הרע. ויפנו לפני איש ישראל לדרך המדבר, והמלחמה הדביקת הוא. השורש הזה של הדביקת הוא מופיע במגילת רות. בהקשר חיובי, ורות דווקא בה, או עם הנערים אשר לי תדבקין, כן, כי אמר אליי, עם הנערים אשר לי תדבקין, כמו שרות מצטטת, הוא כן, הוא אומר לה, עם הנערות, לא משנה, כן, נדבר על זה, אבל בכל אופן, ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו, זה ביצה ציטוט מהגואל, כן, לא השחית את נחלתי, כיתרו את בנימין, הרדיפוהו, מנוחה, הדריכוהו, מה זה מנוחה? המנוחה, ממצן המנוחה, אישה בית אישה, כן, לא ימצא לך מנוח, ביטויים חיוביים שמופיעים במגילה, ופה הם מופיעים בתור שלילה, כמובן, שלא נותנים לו מנוחה. ויפלו מבנימין 18,000 איש, את כל אלה אנשי חיל. מבנימין, הם אנשי חיל, מבנימין, אלה שמגוננים על פילג איש בגבעה. לא רק אשת חיל, איש חיל, בועז. כן, יש במגילה גם איש חיל וגם אשת חיל. יש שניים, יש גם היא נקראת בועז איש חיל, וגם רות נקראת אנשי חיל, זה אשת חיל, זה בדיוק ההנגדה. פה מי שמגונן על פילגש בגביבה הוא אנשי חיל, נורא והיום. ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון ועוללו במסילות 5,000 איש והדביקו אחריו. הנה הביטוי, כן, לשון נוראית, הדביק פה זה הדבר הכי נורא שיש, כן, מגיעים אליהם והורגים אותם, וזה בדיוק הפוך מעבירות דווקא הבא, המלחמת אחים הנוראית מול הקשר שהיכולת להכניס גרה מבחוץ לתוך עם ישראל. באמת איזשהו קיצון, נכון, 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 שבטיות ומשפחתיות, שבטיות והרבה דברים, ופה זה לא רק מתוך עם ישראל, אלא במגילת רות זה קיצוני, זה מחוץ לעם ישראל, כן? ממש הפוך, אז באמת, אז אני מציע שלקרוא את המגילה בויהי בימי שפוט השופטים ככותרת לכל המגילה, זה הנושא של המגילה, הנושא של המגילה הוא ויהי בימי שפוט השופטים, זה הנושא, כן? זה כותרת למה הולך לקרות עכשיו. אנחנו ניתן תמונה אחת מתוך אותה תקופה שהיא בסופו של דבר תיתן את הפתרון לכל התקופה. היא צריכה, אנחנו נדבר על זה איך בדיוק, בהמשך נדבר על זה. אבל היא אמורה לתת פתרון לכל מה שקורה בהמשך. זהו, אז נעצור בזה, זה בעצם היה התחלה, נכון? הספקנו רק פסוק אחד. אבל בעצם זה היה גם מבוא. זה היה פסוק מבוא למגילת רות, גם לספר שופטים קצת. אולי זה באמת ההתחלה.
Thank you.